עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103
FM. 1 2 כן. אופנהיימר, איש השמאל של שנות ה-90. אופנהיימר, איש השמאל של שנות ה-90.
אחלה סלוגן, אני משתמש בו.
הם הבטיחו לנו שלום ויצרו רק מלחמה. לרדת מרמת הגולן הם רצו, וגם מרצועת עזה.
בוקר שאני, טוב. שאני אעשה את התור שלי?
כן, בבקשה.
אני קצת צרוד, אני כן, אשתדל.
כן.
אני אשמור לשעה הבאה. אתה יודע מה? בשעה הבאה אני עושה את זה.
אתה מתבייש.
לא, אני רוצה שיהיה סיבה למאזינים להישאר.
צד שני, אני עשיתי את זה כל כך יפה וכל כך מלודי.
לגמרי.
כל כך נעים לאוזן, שזה פשוט, אתה יודע, כל העורבים ברחו.
קריירה מבוזבזת, תשמע.
מה נשמע?
צריך להיות פייטן. בסדר, לא רע, מה איתך?
ברוך השם, בסדר גמור. האמת, אם אתה כבר שואל, אני עייף. קשה לי להירדם בזמן האחרון. אני חוזר מהעבודה בפטריוטים בערוץ 14 מאוחר, ואז אני שותה קפה.
ואדרנלין.
וקולה עם קפאין.
כן.
כי פשוט, אתה יודע, מהאדרנלין וכל הדבר הזה, אני חייב איזה קפה וכאלה, ואז פשוט קשה לי להירדם, ועד שאני נרדם, ואז אני צריך לקום בבוקר, ויום רודף יום, ושעה רודפת שעה, והנה אני כבר בן 53 וחצי, רק בכיתי שם, אני בן 53, עוד מעט אני כבר אהיה בן 54, וזה המצב, זה המצב, והציבור מלווה אותי בהזדקנותי, כן?
אתה ממש מרגיש את הציבור מלווה אותך,
מלווה אותי בהזדקנותי, מכירים אותי כבר הרבה מאוד שנים, ולאט לאט רואים אותי מזדקן מול העיניים שלהם, וזה מביך קצת, זה קצת מביך, שגם אני מזדקן.
זה נכון. אבל לא, אם אתה שותה דיאט קולה או קולה בלילה, זה נשמע פרוע מאוד. אני כמעט מאמין לך שזה הדבר היחיד שאתה עושה בלילה. שותה קולה וקפה. איכשהו זה נשמע לי...
מה זאת אומרת?
לא יודע, נראה לי שזה חומרים קצת קלים בשבילך, לא?
לא, זה כבר לא בעשן, לא שותה, לא סמים, לא כלום, שום דבר, כלום.
נהיה תסחי.
כן. פעם היה לי, אין לי למה לחיות, זאת הבעיה, אתה מבין? כלומר, כל הכיף בחיים הלך, אין מה בשביל שעתיים בבוקר, שעה בערב, למה התכנסנו?
תשמע, את הפספוס שלך, יכלת עכשיו להיות יחד עם ביסמוט וארז תדמור, לא? שם בבית מטבחיים הזה.
מה אני משוגע?
יכלת לייצר לעצמך איזה אנרגיה מחודשת.
מה אני משוגע? מה אני פסיכי, מה אני אבל, מה אני זה? מה נשמע, יריב אופנהיימר? איך אתה?
אני קצת צרוד, כמו שאתה שומע. הייתי אתמול באירוע של חרדים בישיבת נחלים. יש להם איזה ערב כזה שהם עושים, מביאים פוליטיקאים, ואני עוד מעט אשמיע לך משם קטע.
אוקיי. Okay.
וההגברה לא עבדה.
כן.
Okay. ומצאתי את עצמי זועק לעבר הקהל את המסרים שלי בדבר...
מה רלוונטי המסרים שלך בישיבת נחלים שם?
אתה רואה,
בישיבה בנחלים.
לאתגר קצת את הדעת של החברים, ולנסות להשמיע להם קצת טקסטים אחרים, וזה עלה לי בקולי, אז אני אשתדל ככה לשפר אותו.
אוקיי.
Okay. היה מדהים, okay. היה אירוע מדהים, okay. סוער, גם לפרקים קצת מדחדך, mm-hmm. חייב להגיד לך.
דוחדחת?
קצת, כן.
כן, כן. ממה כי... דוחדחת?
דוחדחתי כי ראיתי קבוצה של אנשים מאוד איכותיים,
מאוד בבונים,
לא,
מאוד בבונים.
אבל ראיתי שהם רובם חושבים בדיוק את אותו הדבר.
מעניין.
הסובלנות
כי
שלהם.
כי בשמאל כל אחד חושב אחרת.
ועוד איך, תקרא פעם, תפתח פעם עיתון הארץ, ותראה ש80% מהמאמרים...
תפתח בקור ראשון, נו, מה אתה רוצה?
הנה, נו. שנייה, תפתח עיתון הארץ, נו. ותראה ש80% מהמאמרים הם ירי בתוך הנגמש, ותשמע שמאלני, הוא קודם כל יספר לך כמה השמאלנים האחרים נוראים, ויש חשיבה
לא,
ביקורתית.
לא, אתם באמת מאמינים בזה, זה דבר מדהים.
זאת המציאות, וכשאני
הולך... רגע, משובטים שחושבים אותו
איזה
דבר.
איזה משובטים בחייך? תראה כמה מפלגות מתמודדות
רק
מול...
רק לא ביבי מעניין אתכם.
רגע, תסתכל כמה מפלגות מתמודדות מול no. נתניהו. זה רק מראה לך, אנחנו לא הולכים למקום אחד ואין בלתו. אנחנו, יש לנו עדפות, יש לנו ביקורת, יש לנו ביקורת פנים בתוך המחנה, אנחנו מדיחים אנשים בתוך המחנה. זה כן מחנה שיש בו יותר סובלנות ונכונות לקבל ביקורת.
No.
ואני אומר לך, שראיתי אתמול הרבה, היו שם גם הרבה אנשים ליוו אותי לאוטו ושאלו שאלות ובאמת רצו לדעת, כל אלה אנשים שטענו שהם שמאלנים, אבל אבל בסוף, בסך הכל, זה היה אירוע שאתה חוטף לפנים את מה שאתה רואה אחר כך בקלפית, אנשים שנוערים אחרי שעס, אחרי יהדות התורה, ולא חשוב מה, מצביעים
הבבונים.
לא בבונים בכלל, אבל אין שם מקום לפלורליזם, זה מערכת
לא, חינוך. לא, כי אם אני הייתי בא באמת לאיזה קיבוץ, או אני יודע מה, לאיזה בית ספר לדמוקרטיה, בהוד השרון, או ברמת השרון, בכיתה י' ב', אז היו שם מגוון דעות, תעשה לי טובה, give me a break, מה יש לך, מה זה השטויות האלה? אתם מסתכלים כאילו הימין נוער, אתם נוערים בדיוק אותו דבר, רק שאתם מיעוט. תסתכל, אמרתי את זה גם אתמול לבן, שעכשיו קצת נרגע בבית, כן? אמרתי אתמול לבן, אתם לא חצי מהעם, אתם פחות מחצי מהעם. אוי,
באמת, איזה שטויות.
תסתכל, 60 מנדטים בגוש של נתניהו, בגוש האמוני, כמה מנדטים? בלי הערבים, כמה אתם?
רגע,
שנייה, שנייה.
התחלת את השידור בזה שאני משנות ה-90.
כמה אתם בלי הערבים? כמה מנדטים אתם בלי הערבים?
אינון, אתה התחלת את
השידור. 50 מנדטים?
תן לענות. התחלת את השידור שאני משנות ה-90, אתה יש לך 90 מילים שאתה חוזר עליהם בכל תוכנית, וזה באמת כבר קצת משעמם. אני אומר לך שאתה יכול לצעוק עד מחר מיעוט, 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 בשורה התחתונה. ארבע מערכות בחירות, מי שהיה במיעוט זה אתה וחבריך.
איך היה
סטורי.
במיעוט?
מספיק עם זה. אי אפשר, אתה יודע מה, אתה צודק, בפעם הראשונה זה היה טקו, אבל טקו זה לא ניצחון.
לא, אבל זה טקו עם הערבים.
מה לעשות? אני אזרח ישראלי, הערבים לא... הם אזרחים ישראלים, אבל... ואני עושה את הבחירות בקרב אזרחי ישראל.
יריב, יריב.
אתה יודע מה, למה יריב. אתה לוקח את החילונים?
יריב.
החילונים גם הרי יעד אותם בספק, אז רק בין. תדגום את מי שבא בין. לך. בקרב הימנים בין. והביביסטים יש לכם רוב,
יריב.
אפילו רוב גדול. רוב הביביסטים הם בעד ביבי, זה נכון?
יריב.
אבל לא רוב העם? מה
יריב.
לעשות?
יריב!
קשה לך.
אני מדבר בציבור היהודי.
הציבור היהודי?
לא, עזוב שנייה, כן. עזוב עכשיו את הערבים. בציבור היהודי, בעם ישראל. בעם ישראל, אתה מסכים איתי שאתם מיעוט?
לא. לא.
מה לא? תחשוב במנדטים.
אני אענה לך.
No.
כי אם אתה מוציא החוצה את הציבור הערבי, אני מבקש להוציא את הציבור החרדי. בוא, החרדים לא כולם ציונים.
אני מדבר על עם ישראל.
מה זה עם ישראל? אני בחי...
מה יש לך? תגיד לי.
ינון, אני חי במדינת ישראל, ובמדינת ישראל חיים הישראלים,
בסדר.
אזרחי מדינת ישראל. אני לא...
בוא, אבל עושים פילוחים. נגיד בקרב נשים. אפשר לעשות פילוח בקרב נשים?
בוודאי.
אפשר לעשות פילוח בקרב גברים?
כן.
אפשר לעשות פילוח בקרב גילאים של בין 28 ל-30 וכדומה?
תעשה פילוח גם במשפחת. אפשר גם לעשות פילוח של משפחת מגל.
יפה. עכשיו אני עושה פילוח בקרב היהודים.
תעשה כמה פילוחים שאתה רוצה.
בקרב עם ישראל.
בעיניי זה לא...
אז אני שואל אותך, לגבי הפילוח בעם ישראל, אתה מבין שאתם מיעוט?
לא. אני לא מוכן לקבל את ההגדרה שלך שעם ישראל זה היהודים. אני חי במדינת ישראל, עם ישראל מבחינתי זה הישראלים.
בום, 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 שיריות באוויר.
תשמע.
וזיקוקים.
אבל אתה עושה לעצמך.
אתה לא מוכן לקבל את זה שעם ישראל זה יהודים. נו, בסדר.
אבל תן לי לתת לך עצה.
נו, אבל יריב, תעשה לי טובה.
אבל
תעשה לי טובה, תדבר ברציונליות.
תן לי לתת לך עצה.
נו, באמת. אנשים בורחים, זה לא נעים לי. אנשים קופצים מהספינה הטובה.
אתה יודע, זה כנראה לא יקרה.
אתה לא מקבל את זה שעם ישראל זה יהודים. נו, באמת.
אני חי במדינה שיש בה אזרחים. והאזרחים הם אלה שמצביעים.
הבנו.
אני אומר לך שיש לא מעט ערבים שיש לי איתם הרבה יותר מחנה משותף מלא מעט יהודים.
מעולה.
רגע, מי שמפלח ומתחיל להסתכל ומוציא החוצה את האוכלוסיות שלא נוחות לו, אז למה אתה מסתפק רק בערבים? תוציא החוצה גם את מצביעי מרץ, תוציא החוצה את מצביעי כחול לבן, החבר'ה מיש עתיד הם בכלל גם ספק יהודים, אוכלי שרצים וכו'. תישאר רק עם נתניהו ומפלגות החרדיות, ושם, דרך אגב, אתם ברוב די מזהיר. רוב מי שהצביע נתניהו באמת בעד נתניהו. זה מין מתמטיקה כזאת. אבל מה זה המשחק הזה? מה זה השטויות האלה? ואתה יודע מה? יש גם בסוף עוד שורה תחתונה. נניח ואנחנו מיעוט, ואנחנו לא מיעוט כי ארבע מערכות בחירות לא ניצחתם, והוקמה גם ממשלה בלעדיכם. אבל נניח, אתה יודע מה? לא מפחיד אותי. אני לא כל היום מסתכל אם אני מיעוט מעורב. אני מסתכל קודם כל, האם אני מייצג ערכים שאני מאמין בהם, האם אני עושה טוב, האם אני, יש לי מצפון, האם אני בעד זכויות אדם, האם אני בעד שוויון, האם אני בעד שלום, האם אני בעד ביטחון, האם המנהיגים שלי הם מנהיגים ישרים. זה שיש הרבה אנשים שהולכים אחרי ערכים שהם בעיניי פגומים, או אחרי מנהיגים שיש להם תיקים פליליים ואישומים קשים בשוחד, מרמה והפרת אמונים, אתה יודע מה? זה שיש הרבה כאלה שבעד זה, זה לא הופך את זה ליפה, נכון או מקובל. אז כל הנימוק הזה של הרוב מיעוט, יש בו משהו ילדותי, ומה לעשות שבסוף גם אתה מפסיד בנימוק הזה.
תגיד לי, כמה מילים? כמה, מה אתה חופר כל כך הרבה?
פחות ממך.
על משהו כל כך פשוט שאמרתי.
בסדר.
הרי אין מה לחפור, אין מה, מה אתה חופר? אני שואל, אני אמרתי לך, בוא שנייה נדבר על האמת. למה אתם כל כך מפחדים מהאמת? למה מטריף אתכם האמת? אותי מטריף כשמשקרים לי. אותי מטריף כשאומרים לי לא אמת. אז זה מעצבן אותי.
מה אמרתי לא אמת?
אבל מה מטריף אותך? כשאני אומר לך את האמת, אני אומר לך פשוט, תסתכל. יש עם ישראל, יש היהודים, ביהודים אתה מסתכל על המנדטים, המפלגות של המפלגות יהודיות, אתה רואה שאנחנו הרוב, אבל באופן מובהק. כלומר, זה לא נכון להגיד שבעם ישראל אנחנו חצי חצי. ומה זה אתה? ואתה עושה לי פה נאומים, חוצבי להבות. כאילו חוצבי להבות, כן? שאני לא מבין מה הנקודה, במקום להגיד את האמת, אתה צודק, נכון, אבל... זה לא, לא מה שמשפיע, אנחנו
זה לא
דמוקרטיה, וכל החרטה וכל הווג'וארס וכל הדבר הזה.
אינון, אני אגיד לך יותר מזה, יש לי הרבה יותר משותף עם הרשימה המשותפת.
בסדר, זה מאשר, לא... מהמשותפת.
מאשר, כן, מאשר עם בן גביר, ויש לי הרבה יותר במשותף עם רם, מאשר עם סמוטריץ', ואני לא מסתכל על אנשים
מעולה,
ואומר, רגע,
מעולה.
הם יהודים או לא מעולה. יהודים, ועל פי זה אני מגדיר את יחסי אליהם, ואת הספירה שלהם,
מה זה רלוונטי למה שאני אומר?
זה מאוד
אבל
רלוונטי.
אבל מה זה רלוונטי? זה משנה את הנתונים שאני מדבר עליהם? לא באמת, זה משנה את הנתונים שאני מדבר עליהם. מה זה משנה את הנתונים? את האמת זה לא משנה. אתה יכול להגיד, אני מזדהה עם אבו שחאדה, אני מזדהה עם מתאימה עם בלד, אני מזדהה עם מחבקי מחבלים, אני מזדהה עם אנשים שנותנים צלשים למחבלים של רוצחי יהודים.
אתה מזדהה עם אנשים ששמים תמונות של מחבלים בסלון שלהם.
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא משנה את האמת הפשוטה, העובדתית, שאתם מיעוט, וכשאתה אומר את זה, עוד ועוד אנשים עוזבים אתכם, כי אתם מטורללים.
יש לי הצעה איך לסיים את הדיון הזה. תמשיך להישאר באופוזיציה ולצוק עלינו שאנחנו מיעוט. באמת יש בזה משהו די נעים.
בסדר.
אז שיהיה לך לבריאות בעניין הזה.
טוב.
אני רוצה להגיד לך,
אתה אומר על מפלגת העבודה.
מפלגת העבודה, הניתוח שלי אומר כך.
שיגעת אותי, צריך לנוח קצת.
נו, מה לעשות?
אני עייף.
שזה אני פה.
עייף.
פחות דיאט קולה בלילה, זה יעזור לך.
בכלל פחות דיאט קולה שזה רעל.
נכון.
סליחה, קולה, אל תתבעו אותי. התכוונתי רעל במובן הרע של המילה.
בשביל זה העלו את המחירים, ממשלת השינוי. אנחנו העלינו את המס על הממותקים.
כן.
ועל הדיאט. תשמע, מפלגת העבודה בעיניי, מה שראינו אתמול, זה סוג של מרד קטן, כי מפלגת העבודה של פעם הממסדית נמצאת בכחול לבן ובמפלגת העבודה, ובמפלגת העבודה הנוכחית זה מפלגה אידיאולוגית וצעירה, והם רוצים אידיאולוגיה. והשרים של מפלגת העבודה בשנה האחרונה היו רופסים מדי מבחינה אידיאולוגית. לא נלחמו בימין, לא נלחמו בבנט, לא נלחמו בשקד, לא נלחמו בהרבה מאוד דברים קשים שהמשטרה עשתה, והם משלמים את המחיר. אנשים שמצביעים במפלגת העבודה, הם רוצים אקטיביזם, הם רוצים אנרגיה, הם רוצים עוצמה, הם רוצים כוח, הם רוצים מאבק, הם לא רוצים ממסד. וזאת התוצאה, זה מה שראית אתמול בתוצאות. דרך אגב, אם היית שואל אותי שלשום, וגם לפני חודש, לפני חודשיים, מה לזימי, מי ששאל אותי, אני אמרתי, תצא מקום ראשון, פשוט עושה עבודה, יוצאת מן הכלל, גם פרלמנטרית, וגם תקשורתית, יודעת לעשות יחסי ציבור, בלי לעשות יחסי ציבור, וזה דבר מאוד חכם, שפוליטיקאים צריכים לדעת לעשות, שעשה את זה היטב. מה אתה חשבת?
תשמע, בעיניי זו מפלגה משעממת, כן? אני לא ראיתי שם שום אנרגיות ושום, אתה יודע, איזה תחושה של אקטיביזם וכל מיני כאלה.
גלעד קריב הוא אדם משעמם, נעמה לזימי בן אדם משעמם, יאיה פינק שיש לי הרבה ביקורת, בכלל הוא בן אדם משעמם. זה אנשים, להפך, שיש להם ציבור צעיר שרוצה לראות אותם מקדימה, שהם משדרים איזושהי אנרגיה. אני, שאלת אותי על העבודה,
אבל זה סיבב שאתה לא נותן לדבר.
זה משפט אחרון.
אתה שם לב שאתה חופר כמו איזה קומפרסור על הבוקר.
עד שנותנים לי מיקרופון, תן להנות קצת.
לא באמת,
כאילו. אני אגיד לך במילה.
נו.
אני אתמול נזכרתי במה שבנט עשה, ואחר כך סמוטריץ' עשה למפדל. בנט עשה את זה למפדל, וסמוטריץ' עשה את זה לאורי אריאל.
טוב.
יש חילופי דורות במפלגות אידיאולוגיות, ורוצים לראות אנשים צעירים אקטיביסטים.
בסוף אני חושב על בן גוריון, ולוי אשכול, וגולדה מאיר, ויצחק רבין, ושמעון פרס, ופנחס ספיר, ואבא אבן, ואברהם ארצפלד.
אינון מגל של שנות
ה-50.
אינון מגל של שנות ה-60. לפחות אני בשנות ה-90. אתה יודע, אני יצחק רבין.
אז מה האלטרנטיבה?
אתה הלכת לשנות ה-50.
אז מה האלטרנטיבה? גלעד קריב, נעמה לזימי, מה, כאילו, לא הבנתי, יאיה פינק, אחד רפורמי עם כיפה, אחד עם כיפה שעליה הוא מקדם תחבורה ציבורית בשבת, כאילו, איזה קואליציה יש לכם? עם מי אתם תשבו? מה תעשו? הכל זה סוג של חוסר רלוונטי. רלוונטיות ציבורית, פעם הייתה מפלגה מפוארת, פעם הייתה מפלגה שבנתה את המדינה, פעם היו אנשים באמת הוגי דעות, עם ערכים, מחוברים ליהדות, מחוברים למסורת, מחוברים לתרבות, מחוברים... מה זה היום, מנהיגה שאומרת, כן, והממשלה, איך היא אומרת, וה... מאזיני, אני לא זוכר כבר, היא אומרת כל מיני דברים מוזרים בעברית, שאני לא יודע, המחשבים והמחשבות, והמנורות והמנורים, וכל מיני דברים, מה היא רוצה? מה זה ההבלים האלה? מה זה השטויות האלה? מה זה הקשקושים האלה? מה זה הפטפוטים האלה? מה זה החרטוטים האלה? מה זה הדברים האלה? תגיד לי מה אתם רוצים מהחיים שלנו? במקום להתעסק במהות, במקום להתעסק בתוכן, מתעסקים בשטויות, הנעלמה לזימי הזאת מזכיר לך שהיה לה, יש לה איזה ועדה, איך זה נקרא, לקדם בכנסת, שיש, שעושים, איך קוראים לזה?
פורום, שדולה,
כן. עם סמי אבו שחד, כן, לציבור הערבי בערים המעורבות.
אתם הצבעתם עם סמי אבו שחד לא מעט בשנה האחרונה.
תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מצד שני, אתה יודע, קצת חבל לי על עומר בר-לב, באופן אישי, כי אתה יודע, אני מכיר אותו מהיחידה, למרות שהוא, אין מה, אני צריך להגיד את האמת, הוא היה שר מאוד לא מוצלח, וכל ה... כל מה שמחרתם לנו כאילו טוב, וכאילו פה מיגרו את הטרור וכל זה, אפילו אתם דחקתם אותו.
להגיד לך משהו רציני?
אפילו השמאל לא דחק סיסמה, אותו למקום לא ריאלי. אז סתם מתאווזתם עלינו.
רגע, בוא תשמע משהו רציני. עומר בלב תקשורתית היה אסון. אנחנו יודעים את זה, הרבה טעויות ופליטות פה ובעיות עם העניין הזה. מהותית הוא פעל מאוד רציני בנושא הפשיעה במגזר הערבי, אבל זה דבר שעיקר מהותית? זמן.
ראית כמה רציחות
רגע,
יש?
רגע, ראית גם כמה מעצרים וכמה מאמצים וכמה החרמות נשק.
עוד פעם אתה מתחיל.
רגע, שנייה.
נגד העובדות, עוד פעם אתה נגד האמת.
אבל העובדות יש שנאבקים מה שלא עשו בעבר. אבל יש עובדה אחת מאוד מעניינת. הייתה ציפייה של אנשי שמאל שעומר בר-לב יעשה סדר במשטרה, שהמשטרה תפסיק להקות, שלא תיתן מכות עם עלות לנושא אהרון בלוויה של שירין אבו אקל למשל. ומה לעשות ששר שמגיע, שר משטרה, היכולת שלו לשלוט במשטרה היא מאוד מוגבלת, וגם היכולת שלו להילחם במערכת שאותה הוא מנהל ועליה הוא אחראי מיניסטריאלית, היא קשה. אתה לא יכול לשבת על כיסא השר, ללחוץ על כפתור, ופתאום כל השוטרים הופכים להיות אוהבי אדם, נעימים ונחמדים.
וואי, אברהם ברכה את ביתר. וואו.
אז חכה.
וואו, הילדים שלי בטח חוגגים עכשיו, חבל על הזמן, כל היום שיגרו אותי, אבא תצייץ, אבא תצייץ. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא מצייץ, אני לא מכיר את האברמוב הזה, תתקשר לאברמוב. אמרתי להם, לא מכיר את האברמוב הזה, לא מצייץ, לא שום דבר. מספיק צייצתי כמה ציוצים על ביתר, שאני לא מבין בזה, כאילו אנשים אמרו לי, אתה לא מבין, תעזוב את זה.
אבל רגע, אינון, שאתה אומר, שאמרו לך, אבא תצייץ, אבא תצייץ, אני לא בטוח שמתכוונים אליך, אבל אני אגיד לך,
לא הבנתי את הוויץ.
אבא, אתה יודע, אבא, תרחם.
אבל, כשהקדוש ברוך הוא יצייץ?
יכול להיות, לא בטוח זה אתה, אבל...
כן, ביחס לבדיחות שלך זה היה לא רע.
כן, אני מודה לך, אלא אין פה את הטופים של הבנץ'.
כלומר, מאוד לא מצחיק, התכוונתי ביחס אליך.
אבל זה היה ספונטני, זה לא מה ששבת עם הבן. אני אגיד לך משהו, כשהקראת לי את השמות של האנשים במפלגת העבודה, אז אני כבר מכין אותך למחר, יצחק שמיר, מנחם בגין, בני בגין, מיכאל איתן, דן מרידור, בוא נראה איזה רשימה ליכוד היום יבחר. בוא נראה איזה רשימה לעומת השמות שהקראתי, ויש עוד רבים וטובים. אז לפני שאתה מדבר על מפלגות אחרות, בוא נראה מה קורה במפלגה של נתניהו.
בנימין נתניהו עומד בשורה אחת עם מנהיגי הליכוד לדורותיהם, על חלקם הוא גם עולה. מה זאת אומרת בנימין נתניהו? קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא ראש הממשלה שכן פה.
דיברת על הרשימה של מפלגת העבודה. בוא נראה איזה רשימה היום תיבחר בליכוד, ובוא נשווה אותה לרשימות הליכוד ולהדר הביתרי ולליברלים שהיו. יצחק מודעי, מה היה פעם בליכוד? הליכוד פעם הייתה מפלגה.
אתה מתגעגע ליצחק מודעי?
אני מתגעגע לפוליטיקאים שהייתה להם אידיאולוגיה.
מה היה אצל יצחק מודעי שאתה מתגעגע אליו?
הוא היה ליברל. כן. היה ליברל, הוא לא היה פנאט ימני.
אוחנה לא ליברל?
אוחנה לא ליברל, מה פתאום?
לא.
לא, אוחנה הולך עם החרדים, עם הגוש של החרדים.
אז מה?
הולך עם המתנחלים הקיצוניים, הולך עם מפלגת נועם. אבל מה לעשות, זה מה שאתם עושים. אם אוחנה ליברל, הוא ליברל בארון. אני מאוד מצטער. אתה לא יכול להיות ליברל ולא להיאבק על כלום.
קודם כל, אוחנה הוא מחוץ לארון, בוא נתחיל מזה.
לא, אבל הליברל בארון, מכיוון שהוא לא מביא את הליברליות, שותן עם מאבק אחד של אוחנה שהוא הצליח בו בנושאים ליברליים. אחד.
טוב.
יצא פעם אחת מאיזה מליאה לצאת לידי חובה בנושא להטב. אז, בליכוד של אז, כן, הליברלים היה להם כוח, והם עשו ש...
שאתה דיברת על המשטרה,
לא הייתה מפלגה של בן אדם אחד.
כשדיברת על המשטרה, הזכרת לי את זה שאתמול ניסו גואטה הושע בחמישה חודשי עבודות שירות. ואני רוצה להגיד, איזה חוסר היגיון וחוסר חוכמה לניסו גואטה. התעסקת עם המפגינים הלא נכונים. תראה, כל היום מפוצצים פה חרדים, ערבים, מתנחלים, אתיופים, את מי שאתה רוצה, אתה רואה שוטרים מפוצצים, ילדים, זורקים, כפות, אגרופים, מה שאתה לא רוצה עושים פה למפגינים. רק אחד, רק אחד, שוטר אחד, הורשע בחמישה חודשי עבודות שירות, מי זה? ניסו גואטה. למה? כי הוא דחף מפגין שמאלני בבלפור.
אז אתה יודע.
הבנתם? אל תתעסקו עם השמאלנים. אל תתעסקו עם האשכנזים, אל תתעסקו עם מפגיני בלפור. זה מה שמלמדים אותנו, זה מה שהמערכת מלמדת אותנו.
אז אתה שקרן.
אתם יכולים להרביץ ולתקוף כל מי שאתם רוצים, רק לא את המיליה הזה ששולט בתקשורת, ששולט באקדמיה, ששולט במערכת המשפטית, ששולט במדינה, חוץ מהמערכת הדמוקרטית היחידה שזה הבחירות לכנסת.
אז תשמע, תשמע. אתה יודע מה, חזקת החפות. יכול להיות שאתה לא שקרן, יכול להיות שאתה פשוט לא בודק את מה שאתה אומר. ותעשה גוגל, שוטר הורשע מתנחל, ותראה ערימות של שוטרים שהורשעו אחרי שהם תקפו מתנחלים. הנה, הורשע שוטר היסם שהיכה מתנחלים בפינוי עמונה. שוטר הורשע באלימות קשה כלפי מתנחל. הדברים האלה קורים וקיימים כל הזמן. ואני אגיד לך יותר מזה, חבר שלך בן גביר, כשהוא היה עורך דין, כשהוא עורך דין, אחד התחביבים שלו היה בין היתר להציק ולתבוע גם אזרחית כל מיני אנשי ביטחון שהיו להם התקלויות עם מתנחלים. אז קצת עובדות, לא יזיק.
איזה דרמה. עינון.
אתה מתרגש, אני רואה.
יריב.
כן.
זה נגמר. שימו לב, זה עומד להגיע. מתח. דרמה. ג'יימס בונד.
זה נגמר.
תודה.
כן, כן.
שר פלסנר עם... כותרות וואלה קודם. ראש עיר מכהן, מנכ״ל עירייה ושני חשודים נוספים נעצרו הבוקר בחשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרעת אמונים. מי זה, שר?
מישהו שאתה מכיר.
באמת?
כן.
אתה רציני?
כן.
מעניין.
כל מי שאני אגיד לך זה מישהו שאתה מכיר.
טוב, מעניין.
בפרטי, בפרטי, נו.
בפרטי. שרי מפלגת העבודה, עומר בר-לב ונחמן שי, התחקו למקומות לא ריאליים בפריימריז שנערך בקרב מתפקדי המפלגה. חברת הכנסת נעמה לזימי כבשה את המקום הראשון בפריימריז. ושלוש, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. רגע, זה אוגוסט או לא אוגוסט? לא הבנתי.
ממש מעונן.
לא, מה קורה פה?
אתה נראה די מזיע עכשיו.
מזיע?
יריב הגיע לפה עם חרמונית. יריב הגיע עם חרמונית.
כן. טוב, כרגע מה שקורה זה ככה, שר פלסנר נכנס לתת פה דיווחי תנועה, אחרי זה יהיו פה פרסומות, ואחרי זה, מי הולך להיות פה, סמי?
הפתעה.
הפתעה?
כן.
הפתעה.
או סמי או יאקי.
או יאקי או מומו.
נכון.
מומו פילבר יהיה פה גם היום, אתמול הוא דייק במדגם של ערוץ 14, חבל על הזמן על העבודה, היום הוא עושה מדגם על הליכוד, ובקיצור, חבר'ה, תהיו איתנו, לא להתפזר, אוקיי? תודה. יאקי אדם קירוע לשלום.
אהלן, בוקר טוב.
יש עוד מה להגיד על מפלגת העבודה, איזו תובנה מעניינת?
טוב, תראה, אני חושב ששני דברים מרכזיים קרו אתמול. העובדה קודם כל שמפקדי המפלגה רצו רשימה קצת אחרת ממה שהייתה, במובן הזה שקידמו את כל המתמודדים הצעירים, וגם העובדה הזאת שבסוף, מעבר לקשר וחיבור עם השטח ועם המתפקדים, יש גם תמורה לעבודה פרלמנטרית אינטנסיבית. השאלה אם זאת רשימה שיכולה להחזיק מעמד ולהביא תוצאה למפלגת העבודה. וכשאני מדבר על תוצאה, זה גם ככה לא תוצאה הרשימה במיוחד כשהמפלגה הזאת היא על 5-6 מנדטים בזכרים.
טוב, מרתק. מפלגת העבודה אירוע מרתק. בסדר. טוב, בוא נעבור לליכוד. אפשר להגיד שהערב במהדורות כבר ידווחו שהליכוד בחר רשימה מזעזעת?
אני חושב שזה יהיה נכון בכל מקרה
מבחינתם,
אבל...
תראו, צר לי להפריע לכם, פשוט ראינו מי המועמדים, כן? זה לא שיש מועמדים שאנחנו לא יודעים עליהם.
בדיוק, אז אני אומר מראש,
השאלה אם היא תהיה...
לא משנה איזה רשימה תיבחר, אתם תגידו שהיא מזעזעת, נגמר, הלאה.
השאלה אם היא תהיה מזעזעת או מזעזעת מאוד. יש הבדל. אותי מזעזעת כבר, אבל יש גם כמה מזעזעים.
אתה כל כך מזועזע, הוא מזועזע.
יאקי, מה ביבי רוצה? הוא לא רוצה רשימה קצת יותר מתונה?
אני אגיד לכם משהו, אגב אני חושב, אינון, אם שאלת את השאלה בפתח הדברים, אני חושב שלנתניהו יש איזושהי תרומה מסוימת בדיווחים האלה, אם יינתנו הערב או בכלל. היא הרי למה ובשביל מה הועיל הקמפיין הזה שהוא ניהל בימים האחרונים בצורה כל כך משמעותית שאני לא זוכר כמותה עוד מימי פייגלין לפני לעשור.
תשפר את הקו שלך רעייקי בבקשה.
נגד המועמד עכשיו שומעים יותר.
כן, מה אתה בנסיעה?
כן, אני תכף אעצור בצד ואז תוכלו לשמוע אותי.
תעצור בצד, אבל במקום שמותר לעצור בבקשה.
כן, אז אני אומר, אני צריך באמת להבין את המאבק העיקש הזה שניהל נתניהו בימים האחרונים נגד לניאדו במחוז תל אביב. כי בסוף הרי מה המטרה? שמה, שלא יהיו מועמדים שיחתימו את רשימת הליכוד? אני שואל באמת, אינון, אני כאילו, אני לא צריך להבין.
אני אענה לך, זו הייתה מטרה קלה.
תן לו לשאול את השאלה, שנייה. אוקיי,
כן.
ברשימת הליכוד אין אנשים שמתמודדים עם אי אלו חשדות או עם כתבי אישום שמתנוססים מעל ראשם, שלניאדו הזה הוא זה שהביא עכשיו תקדים חדש למפלגת הליכוד שהיה צריך להילחם בו?
תראה, יש אחד שיש לו כמה כתבי אישום, אבל הוא לא מתמודד היום. אבל אני אענה לך, זאת הייתה מטרה קלה מבחינתו. והוא ראה שיש פה דיבור על כך שזו רשימה שיש, של אנשים שיש להם עבר פלילי לא מבוטל לחלקם. ולכן הוא התנפל עליו...
על מי אתה מדבר? על איזה אנשים? לא, איזה אנשים עבר פלילי?
היה לך את ההוא עם העובדת הפיליפינית, שהוא חטף, לא, זה מישהו אחר כבר. ויש לך את ה...
אבל הוא כנראה לא יבחר. אני חושב שבו נתניהו חשש...
הוא גם חשש מהיבחרות.
שהוא ייבחר.
וגם אני חושב שזה היה לו מאוד נוח, אבל דווקא אני שואל יותר לעומק, בואו ניכנס שנייה, עזוב את המחוזות, ומה נתניהו רוצה? הוא רוצה היום רשימה שיוכל להגיד זו רשימה יותר מתונה, נניח הוא רוצה את המסלם קצת יותר מאחורה, את קארי קצת פחות יותר מאחורה, את מאי גולן אולי מאחור, ויותר לראות דמויות שהן יותר ממלכתיות בשביל לקרוץ חזרה למרכז, או שהוא רוצה רשימת רעל בעיניים בשביל להוציא את הקהל, את הבייס לבוא להצביע.
שאלה ארוכה, תשובה קצרה, מתונה, כן.
לא, אני חושב שנתניהו מושיך יותר לכיוון הממלכתי של הרשימה, בכיוון שהוא יודע שההצלחה בבחירות תמונה באותו מנדט וחצי שניים שנמצאים בימין הממלכתי, כפי שהגדרת את זה, כן, למרות שלא לא חושב שההגדרה הזאת נכונה, אבל בסדר. אבל בסוף, אני חושב שזו תוצאה שהיא פחות משנה, כי נכון שבתוך הליכוד יש את הקרב הזה שהוא מתנהל מי יגיע לחמישייה הראשונה ומי יגיע לעשירייה הראשונה. השורה התחתונה, אנחנו יודעים שגם חברי כנסת, כמו למשל דודי אמסלם וחבר כנסת קארי, מקבלים את הבולטות שלהם גם אם נמצאים במקום ה-17 או במקום ה-20 או ה-25, וזה לא באמת רלוונטי. אין ספק שנתניהו רוצה להציג שהנבחרת במקומות הראשונים, בחמישייה, בעשירייה הראשונה, היא נבחרת הרבה יותר ממלכתית, כלומר לא צעקנית ואולי קצת יותר מתונה גם באמירות לשינוי במערכת המשפט ודברים מהסוג
הזה. יקים, בערכות שאתה שומע, מי החקים שמתנדנדים?
תראה, אני חושב שלמשל מדברים על קרן ברק, לא, האמת יש לו מעט חברי כנסת, כן, הרי בסך הכל אנחנו צריכים להזכיר שאנחנו מדברים על 18 מקומות שהם מקומות.
דווקא הלחץ הוא יותר על הגברים, לא?
כן, כי אני אגיד לכם משהו, כי בסוף המשחק הוא, ואני באופן שלא מצליח להבין למה, זה מי יגיע לאותה חמישייה ומי יגיע לאותה
חמישייה. היה כי המשחק באמת, בעיניי, זה מי נשאר ברשימה ומי יוצא החוצה, כי ראינו כבר שאתה יכול להגיע קדימה ברשימה, ראה גדעון סער ולא לקבל אפילו סער אם מגיעים לממשלה, ואתה יכול להיות מאחור ולא. השאלה המעניינת באמת זה משחקי הכס של הפוליטיקה. מי החל מהיום, ממחר בבוקר, לא יהיה רלוונטי לכנסת הבאה.
אבל הוא לא יודע, נו, מה אתה רוצה? איך הוא יכול לדעת? אי אפשר לדעת. זה דמוקרטיה.
אז אני אשאל אותך שאלה קצרה. הערכה לגבי החיצוניים, ביסמוט ותדמור, הם יצליחו בזמן הקצר שהיה להם להתקדם ולהתברג?
אני חושב שקשה מאוד לדעת. אני חושב שיש להם סיכוי, אבל לא גדול.
טוב, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר. בסדר, אני רוצה להשמיע לך שאלה אתמול ששאל עמית סגל את בני גנץ. ואחר כך תנסה להסביר לי מה היה הקשר בין השאלה לתשובה, ומה בעצם גנץ אמר פה, אוקיי? בבקשה.
נחצה אחרון החמאתם, גם אתה ונדמה לי, וגם ראש הממשלה בוודאי, לאופוזיציה שנקטה באחריות, זה לא ממש היה איך שאתם נהגתם באופוזיציה. אתה אמרת במבצע הקודם של חיסול בחירי הג'יהאד האסלאמי, שנתניהו איבד את זה ורצה לגרור אותנו למלחמה כדי לדחות את הבחירות, תסריט שמתאים לבית הקלפים, ואחר כך שמת אותו בשיקולים פוליטיים בהשבת הגופה של באומל. אולי הם יותר אחראים מכם.
אני שמח שהאופוזיציה גיבתה את המהלך המבצעי.
בניגוד אליכם.
אני שמח שראש האופוזיציה בא להיפגש עם ראש הממשלה.
כן, יקי, בבקשה.
לא, זה נחמד ששמת אותי על תקן ההוא שצריך עכשיו להסביר את התשובות של בני גנץ, אבל שמתי לב אגב שזאת לא הפעם הראשונה שגנץ מתראיין בתקשורת והוא מגיע עם איזשהו דף מסרים ואין קשר בין התשובות לשאלות. ובסדר, אני חושב שהאופוזיציה ההוכחית הוכיחה במבצע האחרון סוג של אחריות, סוג של ממלכתיות ובגרות, באופן שבו היא גיבתה את המבצע ואת מי שניהל אותו, גם את מערכת הביטחון וגם את הממשלה. וזה לא היה בפעמים הקודמות, וזה לא רק גנץ שהתבטא בצורה כזאת במבצע הקודם, אלא זה גם היו אנשים כמו ליברמן וכמו מרב מיכאלי, ואפילו יאיר לפיד.
אז תנו לי לנסות להסביר, אוקיי? כי אתם ככה לא מבינים את התשובה. נתניהו היה פה ראש ממשלה הרבה מאוד שנים, הוא עשה מהלכים שעליהם הוא קיבל גיבוי מהאופוזיציה בלי סוף, גם הסכמי אברהם, גם החיסונים והטיפול בקורונה, בוודאי בהתחלה בסגרים.
גנץ לא נתן לו לקנות חיסונים, על מה אתה מדבר?
רגע, שנייה.
לא נתן לו לקנות חיסונים.
איזה לא נתן לו לקנות חיסונים?
לא נתן לו לקנות חיסונים.
איזה עלילה.
גנץ לא הכניס חיילים לערים המעורבות, על מה אתה מדבר?
רגע, שנייה.
למה אני צריך לצעוק?
גנץ היה אז בממשלה, הוא לא היה באופוזיציה. אני מדבר עכשיו על אופוזיציה. ואני דרך אגב, כי איש שמאל אידיאולוג, חושב שהאופוזיציה הייתה...
במזכרת את העניין הזה של החיסונים, לפיד הוא זה שישב באולפן ואמר שנתניהו לא יביא יותר מחמישה חיסונים.
בסדר, אבל זה היה לפני שנתניהו הביא, אבל כשנתניהו הביא, כולם ידעו לתת לו את הקרדיט על הדבר הזה. שנייה! ואני אומר, וגם במבצעים בעזה, נתניהו קיבל קרדיט, וקיבל בעיניי תמיד קרדיט מופרז מהאופוזיציה.
נתניהו קיבל קרדיט. לא, אתה מדבר על מציאות וירטואלית.
תראה.
אתה פשוט מדבר על מציאות. נתניהו קיבל קרדיט מהאופוזיציה. אתם לא נתתם לנתניהו לנשום.
אתה לא היית פה,
אינון. נתניהו היה נושם, אז המנדלבליט היה אומר שזה לא חוקי.
היה מבצע אחד שעליו באמת היה סימן שאלה, כי הוא התרחש, שומר החומות, הוא התרחש ממש סמוך לבחירות, בזמן שהמנדט עוד שנייה עבר.
מה שעמית דיבר עליו זה מבצע שחגורה שחורה.
וגם בחגורה שחורה זה היה בזמנים פוליטיים מאוד רגישים. ואני אגיד לך שאם המבצע הזה, שעכשיו ראינו, היה קורה יומיים או שבוע לפני הבחירות, גם אני הייתי אומר שזה שיקולי בחירות.
בסדר. יאקי.
לא, אני דרך, מזכיר ליריב ומבקש ממנו, אולי אחרי השידור שיכנס לטוויטר ויראה את אותו סרטון שמקבץ את כל האמירות של אותם פוליטיקאים שישבו באותה תקופה באופוזיציה. איך ליברמן ישב אז באולפן וצעק שנתניהו הוא משטאפ של החמאס ועושה הכל מתוך שיקולים
פוליטיקאים. בזמן שיורים על ישראל.
וזה פשוט מופרך, כן? עכשיו, אני אגיד לך משהו, אינון. אני לא חושב שבשביל לגלות אחריות ולגבות את הממשלה צריך לראות מה הצד השני עושה. אם זאת ההתנהגות הנכונה לעשות, תעשה אותה. זה שהצד השני לא עושה אותה, אין בעיה, צריך לבקר וצריך לומר את הדברים.
יקי, אני מזכיר לך שהאופוזיציה הזאת...
אבל זה לא המדק למשחק.
אני מזכיר לך שהאופוזיציה הזאת... ניסתה להפיל כל הצעת חוק של הממשלה, גם כשהיא הייתה לטובת כלל האזרחים, גם כשהיא הייתה מעט האידיאולוגיה.
של
לא, אבל סליחה, שאתם מדברים... רגע, יקי, שאתם מדברים...
אבל תראה איך היא התנהלה במלחמה.
שאתם מדברים על גיבוי...
במלחמה.
רגע, שנייה. שאתם מדברים על גיבוי, אז גיבוי צריך להיות גם ענייני, וכשיש לכם את ההזדמנות לא רק לדבר באולפן, אלא גם להצביע ולשנות, נניח, הוויזות לארצות הברית. איך אפשר לדבר פה על אופוזיציה אחרת? יותר חמור. כי זה לשבת באולפן, וזה לציית, וכאן הליכוד, מתוך רצון אלקטורלי, למנוע הישגים מהממשלה ולמנוע הישגים מהציבור, הכשיל את הנושא של הוויזות. זה הרבה יותר חמור מציאות, והרבה יותר חמור מלהגיד משהו באולפן, ואתה יודע מה טוב מאוד
ש... שיטת המשחק בכנסת, אולי שכחת, אבל שיטת המשחק בכנסת, אישה אופוזיציה צריכה להילחם בקואליציה ובממשלה, באופן כזה שהיא לא אמורה לתת לה הישגים לנופף בהם.
אתה טועה לגמרי.
לא מדובר במלחמה לשם שינוי, אוקיי? גם הסיפור של הוויזות לארצות הברית, כשאתה מדבר על הנושא הזה, כאילו פספסנו את הרכבת והיא יצאה מהתחנה והיא לעולם לא תשוב, גם במובן הזה יש עוד שנה שלמה לאפשר את הוויזות האלה לארצות הברית, גם אם מחר תוקם פה ממשלה שהיא ממשלה אחרת, וצודק את הליכוד כמפלגה,
אני רוצה...
שהיא לא רוצה לתת את ההסתכל הזה להם שקט.
תגיד, יקי, בוא. אני חולק עליך, אני חושב שהאופוזיציה צריכה גם להצביע עניינית ולא רק על פי הפוזיציה, וזה יותר חשוב מדבר באולפן. אבל שאלה אחרונה, יקי, תגיד, מה רצית שביבי יעשה? שהוא יעלה לאולפנים ויגיד, זה שערוריה שתקפו את הג'יהאד האיסלאמי, צריך לפעול בערוצים מדיניים? אני נגד פעולה צבאית. בואו, שהממשלה הזאת לוקחת ימינה.
רגע,
כי הם היו יותר משמאל, שממשלה לוקחת את האג'נדה הימנית, שהיא אג'נדה שמפעילה יותר כוח. אז ברור שנתניהו לא יכול להגיד משהו אחר.
דבר, יש לך עוד איזה, זה לא אותו דבר להסביר לנו.
אני שומר לתוכנית
לא,
הבאה.
לא, באמת, הטיעונים שלך לא משכנעים.
מאוד משכנעים.
תשתדל להרים את הכל.
אני
תודה רבה, מאמץ. יקי אדם, כרואלה, תודה שדיברת
תודה
איתנו.
תודה למשוב, אינון. בסדר שלך גמור. ממש משכנעים, כן. אני לגמרי יוצא מפה מאורר. בסדר,
בינתיים אתה יכול להתפעל מהדמוקרטיה שקורית בליכוד. יקי, תודה. שלום, אוהב. פרסומות. קטע, רוסיה נגד לפיד, מוסר כפול וזלזול בחיי פלסטינים. ראית עוד שהשגרירות הרוסית בקהיר הוציאה תגובה מאוד אנטי לפיד?
כן, מה, למבצע?
כן.
תשמע, אנחנו צריכים באמת ללמוד מהרוסים קצת דיני מלחמה.
נכון.
אנחנו צריכים לגמרי להסתכל על אוקראינה, כן, לראות איך צריך לנהל את המאבק. אתה רואה, בעניין הזה אני אפילו יכול להסכים איתך, אבל לפיד מנהל את המשבר מול רוסיה בסך הכל בצורה די...
ברור, נותן לבוז'י להציל אותו.
טוב מאוד, טוב מאוד.
כי מנהל את המשבר. תשמע. ממש מנהל את המשבר. בוז'י כרגיל מציל את מדינת ישראל מלפיד.
אינון, מדינת ישראל לא שייכת ללפיד, הוא לא מנהיג יחיד, וטוב מאוד שהוא יודע להיעזר ולהשתמש בכל הכלים שיש למדינה, בין היתר גם נשיא מדינה. אז
הוא נעזר בביטחון, הוא נעזר בכלכלה, הוא נעזר ביחסי חוץ, הוא נעזר, אבל טוב מאוד שהוא בשלטון, טוב מאוד.
נתתם גיבוי למבצע, אבל מה נשאר לכם למכור? ברצינות אני אומר, ראינו בשנה האחרונה...
מה נשאר לנו למכור? מה נשאר לכם חוץ מרק לביבי?
ראית בשנה האחרונה שיש אנשים שיכולים לעשות הכל יותר טוב מביבי. לעשות מבצעים יותר חכמים ויותר קצרים.
המבצע חברה שקורה היה אותו דבר בדיוק.
לשיטתך,
למנוע הסכם
גרעין בצורה יותר חכמה.
טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שבשעה הבאה היו פה שני אנשים מאוד מעניינים. אחד מומו פילבר, אנחנו נדבר איתו גם על הליכוד וגם על הבחירות בכלל, על הסקרים שלו שהם מאוד מדויקים, וזה יהיה מאוד מעניין לשמוע אותו.
את החקירה הראשית אתה תעשה, את הנגדית אני אעשה.
וגם נדבר עם יצחק בריק על הנביא הזוהם, נביא הזעם יצחק בריק, על המינוי הרמטכ"ל. יש לו גישה מאוד מעניינת לסיפור הזה.
ואולי אני אשיר גם.
ואולי יריב ישיר. תבואו, ביי.
אתם מאזינים לינון מגל ויריב אופנהיימר. עכשיו ב-103 FM. אינון מגל ויריב אופנהיימר.
1, 2... כן.
אינון מגל שפרון קטן את ביבי מדקלם לאכול דבר אומר אמן. זה אתה, אינון מגל, נטול דעה, נטול
סברה. זה אתה, אינון מגל,
כן, ביבי אמר,
ראש ויחלם. בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך.
לא, אתה יודע, שמע,
קודם כל, כל
חן, 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 חן.
זה היה נורא יפה, יריב. איזה יופי אתה עושה. אתה מכיר את זה שאתה אומר לילד לחזק אותו, גם כשהוא מקשקש על הקירות? איזה יופי! הנה אנחנו צובעים, איזה יופי!
מרגש. עכשיו תשמע, המציאות העגומה היא שזאת המציאות. הרי כשאתה משחק כל החיים שלך, ביבי אמר. ביבי אמר, כן סיפוח, הסיפוח זה הכי חשוב. ביבי אמר, לא סיפוח, הסיפוח כבר לא חשוב. כל דבר שביבי בעדו או נגדו, אתה מיד מיישר קו, וזה קצת לפעמים זה קצת מבאס, אני חייב להגיד לך. אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו מהותי, ולא על רק ביבי ולא ביבי והכל. אתה יודע, הבחירות האלה, ובכלל מה שקורה בפוליטיקה, זה לא רק משחק כדורגל של אוהדים, זה גם חיי אדם. והשנה האחרונה, אתה לא גר בעוטף עזה, השנה האחרונה הייתה השקטה ביותר בעוטף עזה מאז ההתנתקות. וזה לא קרה סתם. זה קרה כי החלפנו את ביבי. זה קרה כי החלפנו את המדיניות של ביבי. ומכיוון שהממשלה הזאת, שהיא ממשלה אחראית, לצד המאבק בארגוני הטרור, פותחת את עזה לעובדים שנכנסים פנימה ומכניסים מסכורת לתוך עזה, ומאפשרת את שיקום הרצועה, מה שנתניהו לא העז במשך למעלה מ-11 שנה, זה מה שמבטיח את השקט בדרום. ומי שחושב שהבחירות לא נוגעות לחיים שלו, לכמות הזמן שהוא יבלה במקלט, לסיכון של האישי שלו ושל הילדים שלו, טועה. וזה לא משחק ילדים. יש כאן ממשלה ששינתה, הם לא כל כך מתגאים בזה, כי זה קצת שמאלני לפתוח את עזה, כן? יש בזה אלמנטים כאילו תבוסתניים, ביבי לא רצה לעשות את זה. אבל זה המפתח לכך שהיה פה מבצע קצר. זה המפתח לכך שהחמאס וישראל כמעט מתואמים. אתמול פורסם בחדשות שהפגיזו שם תדירה בזהירות רבה בשביל לא לפגוע במי שלא צריך לפגוע. וזאת הסיבה שיש שקט, שפחות אנשים רצים למקלט, פחות אנשים נהרגים. זה עניין של חיים ומוות. ואת הקיבעון, האומלל שנתניהו מול עזה, אנחנו ספגנו וספגנו וספגנו, וכאן יש ממשלה שעשתה מהפכה בנושא הזה. אתה רוצה שאני אמשיך? אין לי בעיה, יש לי עוד נושאים.
כן, לא הבנתי מה נאום ארצפלדי הזה עכשיו על הבוקר, כאילו.
לא, כי...
מה, אתה לא מבין שעזה היא רגועה בגלל שהם חטפו מכה בשביל
החומות? ממש לא. עובדה, ראית עכשיו שלא. ראית עכשיו שלא. ראית שהג'יהאד כן ניסה להרים ראש. הם לא רגועים בגלל המכה שהם חטפו בשומרי החומות. הם רגועים כי יש להם מה להפסיד.
תרחם על שלושת התאים במוח שלי, תרחם עליהם, זה לא יפה, נו באמת,
אין כבר, זה כבר לא, זה חסר תקנה שם.
די, איזה שטויות, נו באמת. מה, אתה לא מבין שהם ספגו מכה, שהם מתחזקים, שהמדיניות של לחזק אותם, בסופו של דבר אנחנו נשלם עליה.
הם מתחזקים תמיד.
שלפתוח את השערים, שלתת להם יותר כסף, נשלם עליה בהתעצמות שלהם, אתה לא מבין? די, כאילו, כמה אתם יכולים? אמרתם לרדת מהגולן, אמרתם לצאת מרצועת עזה, מה קיבלנו? מה קיבלנו?
אינון מגל, שהיינו בעזה.
הבאתם מחבלים. מה קיבלנו? נתתם להם אדמה, מה קיבלנו? נתתם להם נשק, מה קיבלנו?
כשהיינו בעזה, חיילים שלנו אספו על ארבע את הגופות של החיילים של החברים שלהם שהתפוצצו בנגמשים, ומתנחלים חטפו פצמרים ופיגועי ירי. תתאר לעצמך מבצע צבאי בעזה, כשאתה צריך להבטיח צירי תנועה והתנחלויות וכל הדברים האלו. טוב שיצאנו מעזה. מעולה שיצאנו מעזה. הבעיה היא לא זה שיצאנו מעזה. הבעיה היא שאחר כך סגרנו את עזה ושמנו שם 2 מיליון אנשים, ואמרנו להם, תסתדרו לבד, תחנקו מה שנקרא,
לא,
זה מה שאמרנו להם.
ירים.
ורגע, תן לי לסיים. וברגע שפתחנו צוהר טוב. אחד קטן בשביל תושבי עזה, טוב. שיש להם איזושהי תקווה, החיים טיפה מתחילים להיות נורמליים, פתאום גם להם יש מה להפסיד. פתאום החמאס לא סס להצטרף למלחמה. פתאום יש שנה, עובדה, עובדה, אתה יכול לצעוק פה עד מחר. עובדה. זאת השנה השקטה ביותר.
לא,
וזה
לא,
לא במקרה.
כבר לא.
עד המבצע הזה.
עד המבצע.
וזה לא במקרה. ואני אומר לך, שאם חלילה נתניהו יבחר,
אתה שוב נגד המציאות.
אתה נגד המציאות.
אתה סיסמאות
ואני מדבר איתך תוכן. אתה סיסמאות ואני מדבר תוכן.
אבל היה מבצע.
מבצע נקודתי, סיכול, נגד הג'יהאד האסלאמי.
אז זה לא השנה השקטה ביותר.
בוודאי שכן, כי כל מה שקרה קודם למבצע, זאת הייתה השנה השקטה ביותר. אתה גר בבבלי, גם אני, תשאל את האנשים שגרים בעוטף עזה, והם יגידו לך, ואני אומר לך, שמי שלא שיצביע נתניהו בעוטף עזה הוא כפוי טובה. מכיוון שמי שהוציא את עוטף עזה מהמעגל היומיומי, הכמעט שבועי של טילים, זה היה שינוי המדיניות של הממשלה האמיצה הזאת.
בסדר, יריב, זה לא משכנע. זה לא משנה.
לא מפתעת אותי.
לא, זה מאוד לא משכנע.
אבל בוא, תיתן לי את המשוב מסודר בכתב אחר כך, בסדר?
זה מאוד לא משכנע. אני רוצה להשמיע לך, בכל זאת, לפיד יומי.
יאללה, בסדר.
יש פה ז'אנר שאני מדי פעם משמיע לבין לפיד יומי. אני רוצה, מתוך הספר, עצות טובות לחיים טובים, עצות לחיים טובים את מהרנדה לפיד, יש לו ז'אנר שהוא נותן כל מיני טיפים ועצות לחיים טובים. אני רוצה שאתה תקשיב ותלמד קצת מראש הממשלה שלך, יאיר לפיד, בבקשה.
להיות מבואס זו לא מדיניות. אם אתם בוחרים את ההנהגה שלכם מתוך פחד, אתם תחיו בעולם של פחד. אם שוקעים בשיח של מרירות ותלונות, אז אלה יהיו החיים שלנו. עדיף לחשוב במונחים של העצמה ושינוי ושיפור, ואז זה מה שיקרה בחיים שלנו. אם נתמקד, אם נשנה כיוון, אם נחליט מה הדבר הטוב שאנחנו רוצים שיקרה לנו, ולא רק ממה אנחנו פוחדים, אז זה יקרה, כי זה בידינו, וזה תמיד היה בידינו. תודה רבה לכם.
שמע, תודה רבה לך על הקטע הזה. האמת? שיחקת אותה. מילים כדורבנות. זאת מנהיגות. צריך להסתכל לא רק על האיומים, אלא גם על הסיכויים. ומה שדיברתי על עזה זה בדיוק העניין. נתניהו פחד להכניס פועלים מעזה, כי הוא פחד שהם יעשו פיגוע.
תראה, אני אגיד לך מה.
רגע, שנייה, תני אסיים. וכאן לפיד אומר לך שמנהיגות של מדינה צריכה גם להסתכל על הזדמנויות, היא צריכה גם לשנות דברים, היא צריכה לשנות לטובה, לא רק להתבצר, לא רק להפעיל כוח.
אתה הקהל, אתה באמת הקהל.
אתה יודע מה?
יש לי עוד כמה דברים.
איפה יש פה עוד של כפיים? אני נותן.
אתה יכול למחוא כפיים, אתה יכול למחוא כפיים.
בסדר, אני אמרתי, זה מספיק.
עכשיו תשמע, יש עוד כמה דברים שאני רוצה בנאומים, להיות כותב הנאומים של יאיר לפיד. עשו את הדבר הנכון, זה משתלם בטווח הארוך. ייפטרו מכל דבר שאינו שימושי, יפה או מביא איתו הנאה. סלחנות מרפא הכל. לא משנה כמה טוב או רע המצב, הוא ישתנה. לא משנה כיצד אתם מרגישים, קומו, התלבשו והגיעו בזמן. הטוב ביותר עוד בדרך. כאשר אתם מתעוררים חיים בבוקר, אל תיקחו זאת כמובן מאליו. אמצו את החיים. הסוד בחדרי החדרים של לבכם הוא שבכוחכם להיות מאושרים, אז היו מאושרים. ודבר אחרון, תהנו מהחיים.
אז לי יש גם משפט שהכנתי לך של נתניהו. הוא אומר ככה, לך, עצו לכם לצאת להתעברר. לחזור ככל שניתן לשגרה, לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה, ומה קרה? חטפנו עוד גל קורונה אחרי חגיגת הסיום הזאת. אז אתה יודע, יש לי יאיר לפיד היסטוריה של כתיבה, הוא עשה הרבה דברים.
מה הוא עשה?
אבל יש לנתניהו היסטוריה של ראש ממשלה.
מה הוא עשה הרבה דברים?
הוא עשה הרבה דברים, בתקשורת, בעיצוב דעת קהל, ביצירה תרבותית וספרותית. אני יודע שבעיניך היצירות תרבותיות וספרותיות זה לא תרומה, בעיניי כן. גם לכתוב ספרים.
איך אתה יודע שבעיניי יצירות תרבותיות וספרותיות?
לא יודע, כי אם אתה מזלזל במה שיאיר לפיד עשה.
שאלתי מה הוא עשה, איך אתה מסיק מזה שאני מזלזל ביצירות? איזה יצירה תרבותית יאיר לפיד עשה?
כתב שירים, כתב ספרים, כתב מאמרים.
איזה שירים?
איש של... אל תזלזל בו. בין היתר, זה גם חלק מהתרבות פה, מה לעשות?
שיר אהבת...
לא, המילים של השירים שאתה אוהב הם ממש פאר היצירה.
מה זאת אומרת?
יש לך בעיה עם גרה בשיינקין? למה המילים שם לא מספיק מתוחכמות? אתה אוהב רק שירים שהם...
אני אוהב שירי קודש.
כן, הבנתי. אני אומר לך, אבל יש הבדל בין בן אדם שכותב ובין היתר מדבר על עוד דברים חוץ מפוליטיקה, לבין ראש ממשלה שאומר משפטים כאלה וקורא לציבור את החוצה בעיצומה של מגיפה ומאמר, ואת האימור הזה אנחנו שילמנו עליו, ושאני אגיד לך עוד דברים שנתניהו אמר, אמר תומכי טרור, אמר חמוצים, אמר שהמפגינים בבלפור מביאים מחלות, אתה יודע, כל הרעל והשנאה לעומת הדברים היפים שאתה מביא, רק תמשיך להביא עוד לפיד, למה יומי? תעשה פעמיים ביום.
אני עושה פעמיים ביום.
יש לי גם
אני גם בפטריוטים עושה לפיד לילי.
מצוין, אבל אני הבאתי אינסרט, אז אולי נשמע אותו.
יאללה, איזה יופי.
יאללה, משקעתים. קדימה.
בבקשה.
ככה זה בדרך כלל עם האמת.
לא הציע לך
אשכנזו.
מי יעשו?
כן.
מה הוא הציע?
ואני אגיד לך מה אני אגיד לו. הוא דיבר איתי על תפקיד שר ושיהיו לשתי קדנציות, אני שאלתי אותו. למה אתה מופתע בהתנתקות? אני שאלתי אותו, והוא לא...
זה חבר הכנסת קלפון בפאנל שהייתי בו אתמול.
לא הבנו מה היה שם.
חבר הכנסת קלפון מתאר שביבי אישית, ושאלנו אותו משה גלסנר ואנוכי, האם זה ביבי אישית, הוא אמר כן, ביבי אישית, בתקופת ימינה, הציע לי שריון לשתי קדנציות, ותפקיד שר, בתמורה להפלת הממשלה. עכשיו, זאת עדות שחוץ מזה שיש לה עניין ציבורי, בעיניי היא גם עדות פלילית. יש כאן ניסיון לשחד חבר כנסת על מנת לזכות בהצבעתו, לא לגרום לו להתפטר, ואז הוא ויתר על הכוח, קיבל תפקיד, זה דבר אחר. לשנות את הצבעתו בתמורה למשכורות לשנתיים פלוס תפקיד שר, זאת עבירה פלילית, וצריך לחקור את העניין הזה. וכשנתניהו אומר היום, שמעתי בחדשות, אני רוצה שתיתנו לי לשריין, אם הוא משריין את סילמן, זה שוחד. זה שוחד. אם הוא משדר... ואתה יודע מה? זה לא מפתיע, כי זה האישומים נגדו, זה דפוס הפעולה של האיש הזה.
אוקיי, א', אני מאוד מתרגש, זה בעיניי מאוד חמור, ואני חושב שיחד צריכים להיכנס פה לעניין. אני רק רוצה להגיד לך שאני, אחרי ששמעתי את מה שקלפון טוען שביבי הציע לו שר לשתי קדנציות בליכוד, אני רוצה למנות אותו כבן אדם הגאון של מערכת הבחירות, שהוא באמת ראייה פוליטית ארוכת טווח, מנצל הזדמנויות ברמה הפוליטית הטובה ביותר, באמת הוא הגיע רחוק מאוד אחרי שהוא סרב.
הוא עכשיו חבר כנסת, אל תזלזל.
אני לא מאמין אם זה נכון שהוא לא לקח את זה. הוא פשוט צריך להיות באמת בתת הכרה, בשביל להגיד, אני לא מאמין שזה נכון, כי אם זה היה נכון, אין מצב שהוא לא היה לוקח את זה. טוב, יאללה, פרסומת אחת ומומו פילבר, בבקשה.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום שלמה מומו פילבר.
שלום, בוקר טוב.
מה, מנכ"ל, בעלים, דיירקט פולס, מה הקרדיט?
דיירקט פולס.
דיירקט פולס, אוקיי.
תשמע, אני חייב להגיד, עם הצלחה אי אפשר להתווכח, אתה כן חזית את התוצאות של הפריימריז בעבודה בצורה די מדויקת, דעתי היה שם פספוצון שהיא קטן אחד, אבל באופן כמעט מחשיד, אולי היה לך את התוצאות מראש?
לא, הדבר היחיד שלא היה לנו זה בדיוק מה שלא היה לנו, זה את התוצאות במחוז הקיבוצים, ששם נבחר רם שפע, שאחוז ההצבעה שם היה הרבה יותר גבוה, ולכן לא ידענו לשקלל את זה, ולכן במדגם שלנו יאיר פינק יצא לפניו,
ובפועל
הוא עבר אותו.
איך אתם עושים מדגמי פריימריז?
בדרך כלל סוקרים לא מעיזים לעשות.
נכון, אז איך אתם עושים?
אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים את כל שאר הדברים, אנחנו גם עושים את כל הסקרים האחרים שלנו, קצת שונה מאחרים, ובסוף הדיוק הוא המלך.
מה אתם עושים שונה?
אנחנו עושים הרבה דברים שונה. בוא נאמר ככה, כל עולם הסקרים, שני דברים צריך להפיד על עולם הסקרים. אחד, סקרים בסוף הם מדע מדויק. זה מתמטיקה, זה כמו פיזיקה. אם קיבלת איסוף נכון של נתונים, לנתח אותם, אתה יכול רק בדרך אחת, יש רק תשובה אחת, אין יותר משתי, אין שתי תשובות. ולכן זה גם לא רלוונטי מי עושה את הסקר ומה הדעות הפוליטיות שלו וזה. אם הוא אמין, אגון, ישר, הוא יביא תוצאה אחת שהיא התוצאה המדויקת. הסיפור האמיתי והגדול של כל עולם הסקרים הוא בעצם האיסוף. ובעניין הזה, עולם הסקרים, בגלל שהוא עולם נישתי, הוא עולם שמתנהל בצורה די מיושנת, הייתי אומר, כמעט פרימיטיבית, יחסית לעולמות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. מה שאנחנו עשינו בדיירקט כבר מלפני 4 שנים, בעצם זה פריצה דרך מאוד מאוד דרמטית ומשמעותית בכלי האיסוף וביכולות האיסוף. וזה מה שנותן לנו את היתרון היחסי במובן הזה שאנחנו מגיעים למדגמים מאוד מדויקים, מאוד גדולים ובמהירות גבוהה. זה בעצם מה שמאפשר לנו לדגום כמעט
okay.
כל קבוצה.
אתה עושה מדגם הערב ב-14 גם של הליכוד?
תמתין, תפתח ערוץ 14, תדע.
באיזה שעה?
לא יודע, אנחנו לא יכולים לפרסם מדגמים לפני שעת סגירת הקלפיות אף פעם.
מתי נסגרות הקלפיות?
זה מיטב זיכרוני וידיעתי ב-9, אבל תמיד בליכוד גם יש איזה מן הערכה, אז אי אפשר לדעת באמת.
הבנתי. ואתה כבר יש לך הערכה לגבי הליכוד מי חזק, מי חלש וכאלה, מסקרים שאתם עושים?
אנחנו דוגמים לאורך הזמן כבר, גם כי אנחנו הוזמנו מאיתנו סקרים במהלך הפריימרי, וגם באופן כללי, כי אנחנו כחלק מעבודת המחקר המעמיקה שלנו, אנחנו עושים גם בעצמנו סקרים, אז יש לנו איזושהי תמונה, אבל אתה יודע, תמיד יום הבחירות מביא הפתעות שאף אחד לא יכול לצפות אותם.
מה כן אתה יכול להגיד לנו, למשל, מחזק, מחלש?
לא, אנחנו לא אגיד, בטח לא שמות, בטח לא באמצע יום בחירות. הדבר הכי שאני יכול להגיד, וזה כנראה מגמה שמתרחשת בכל המפלגות, וכנראה גם תתרחש בליכוד בצורה כזו או אחרת, זה סוג של חילופי דורות, או של, גם אם לא ממש חילופי דורות, אז הייתי אומר חילופי מקומות בין השורה הראשונה והשורה השנייה. לא באופן מלא, אבל באופן כללי אנחנו נראה גם פנים חדשות שבעבר לא היו בחמישייה.
נגיד ארז תדמור ובועז ביסמוט, מה הסיכוי שלהם לדעתך?
אני שוב לא אדבר על אנשים, אני כן יכול לדבר על תופעה שבאופן כללי יש אותה בפוליטיקה ויש לה גם השלכה לבולטות בסקרים, וזה שאנחנו רואים מעבר מאוד גדול, מי כמוך יודע, של אנשי תקשורת לפוליטיקה. ולפעמים גם חזרה. וזה נובע מהעובדה שבעצם היום אנחנו נמצאים בעולם שבו הדרך לתקשר עם האנשים היא דרך הרשתות החברתיות, פחות דרך כלי התקשורת, יותר בגובה העיניים ולא באיזה מין נאומים עם איזה פודיום, ואנשים מתרשמים באופן אישי מהאישיות, ומטבע הדברים, עיתונאים, בגלל שהם חשופים או מגישים או פובליציסטים, בגלל שהם מאוד נגישים לציבור ומכירים אותם, מכירים את העמדות שלהם, אז גם קל להם יותר להתברג ברשימות.
מר פילבר, אתה, יש לך אידיאולוגיה. בוא, אתה בן אדם שיש לו מה להגיד, אתה מצייץ, יש לך עמדות. ואתה מנהל מכון סקרים, שאתה יודע, סקר אמור להיות אובייקטיבי, ואמרת פה, זה מדע מדויק, הרי זה לא מדע מדויק, גם ניסוח השאלה, הוא לפעמים כבר מייצר את התשובה, בחירת הנושא שעליו שואלים שאלה. ואני שואל, באמת, יש הרבה חשדות, וגם שלי, למכון שלך שעובד עם ערוץ 14, שבדרך כלל...
מה הבעיה בלעבוד עם ערוץ 14?
ערוץ 14 של אג'נדה.
וערוץ 12 אין אג'נדה, באמת.
לכן אני שואל, אותך, מה אתה עונה לטענות שאומרות שהסקרים שלך, רגע שנייה, הם גם מוטים אידיאולוגית וגם נועדו לייצר מציאות,
אבל אתה לפני שנייה החמאת לא על הנתונים שהם היו הכי קרובים.
הסקר בעבודה אני יכול להחמיא, זה לא אומר שסקרים אחרים,
אבל גם בחירות הוא היה הכי קרוב.
ואני שואל, מה אתה עונה לאנשים שאומרים, אחד, אתה מונה אידיאולוגית, שתיים, הסקרים שלך נועדו לייצר מציאות ולא רק לשקף מציאות.
אז בואו, אני ממש ממש שמח על השאלה הזאת, היא אחת תמיד, נקרא לזה ככה, לקרוא את המסכה מעל הפנים. כמו שאמרתי, סטטיסטיקה זה מדע מדויק, ורופא יכול להיות ימני קיצוני, וזה לא הפריע לו לעשות את הניתוח, אם הוא מנתח
למדת סטטיסטיקה?
פתוח,
יש לך תור?
ודאי, אוקיי. לא בסטטיסטיקה, יש לנו סטטיסטיקה, היא בזה.
לא, אבל אם אתה אומר מדע מדויק, אז אני יודע שראשי מכוני מחקר אחרים, זה הדבר שהם למדו מהיום ש...
לא. גם למכונים אחרים. דוקטור מן הצמח. וזה גם למין הצמח היה בסוציולוגיה, וזה בסדר, זאת לא הבעיה, יש לנו סטטיסטיקאים ויש מי שעושה את העבודה. אני אדבר על שני דברים. אחד, בסוף אין קשר בין העמדות לבין מקצועיות. בכל תחום מקצועי, אתה הולך לרופא כי הוא מקצועי, אתה לא שואל אותו, תגיד לי, אתה מצביע ימין או מצביע שמאל. ואם הוא רופא טוב, הוא צריך לעשות את העבודה שלו טוב, ואין קשר בין מה הוא מצייץ בערב בטוויטר, לבין איך הוא עושה את הניתוח לב פתוח או את הניתוח מוח שאתה ביקשת לבוא לעשות
ממנו. אבל אם לרופא הזה יש קשר לחברת תרופות למשל, או אם הרופא הזה תומך באיזה אג'נדה מסוימת, אז בוודאי שלהבחנה יש
פעם. אז בוא נמשיך בשלב השני. בעצם, סקרים, כמו שאמרתי, הם אדם מדויק, ובסוף מבחן התוצאה הוא המבחן האולטימטיבי, והמבחן הזה 4 פעמים, 5 פעמים, במערכות הבחירות האחרונות, פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוכחנו שאנחנו יותר מדויקים מכולם, כולל בפריימריז בעבודה, כולל בפריימריז בליכוד, כולל בכל מיני הזדמנויות אחרות.
לפני הבחירות טענת שנתניהו בלי 61, אני זוכר דווקא הסקרים שלך שהראו שנתניהו כן עם 61.
אנחנו הראינו 61 ביום חמישי שלפני הבחירות, במדגם יום הבחירות, ב-10 בלילה, כל ערוצי הטלוויזיה פתחו עם 61.
אז לא דייקת. אז
כל ערוצי הטלוויזיה פתחו עם 61.
רגע, יש הבדל, רגע, פילבר, אל תבלבל. יש הבדל בין מדגמים שאתה עושה ביום הבחירות, רגע, שנייה, לבין מדגם שעשית שבוע קודם. ואני אומר לך, אתה לא יכול לומר, רגע, שנייה, אתה לא יכול לבוא ולומר, רגע, סליחה, אתה לא יכול לבוא ולומר דייקתי ודייקתי ודייקתי, ואתה אומר, אמרתי שיש 61 ולא היה לנתניהו
61. יש גוף, יש, אם תבדוק את הרשתות, כל הפריקים כי מכירים את זה, יש איזשהו אתר שנקרא סקרים פוליטיים שעוקב אחרי כל הסוקרים ועושה את הסטטיסטיקות בצורה הכי מדויקת, והוא נתן לנו את המקום הראשון בדיוק בכל, גם בסקר יום החמישי שלפני הבחירות. אבל בוא נעצור רגע, וכן כדאי אולי להגיד פה את האמת לצד השני, לא שאתה תתקוף אותי או שאני אתקוף אותך. אני אגיד לך מה נורא מרגיז את כולם אצלנו, כולל אותך. סקרים הוזמנו במשך עשרות שנים על ידי, כמו שאתה אומר, על ידי מזמינים אינטרסנטים. המזמינים האינטרסנטים לאורך השנים היו בדרך כלל גופי התקשורת. גופי התקשורת ביקשו מהסוקרים מה לשאול, קיבלו את התוצאות, אם הם מצוחן ביניהם, שמו אותם בכותרת ראשית, אם הם לא מצוחן ביניהם, החביר אותם או גנזו אותם או דחפו אותם לעמוד 16 למטה ליד מודעות האבל. אנחנו עושים בדיוק את אותם שאלות, וכשהם יוצאים קצת פחות נעימות או נחמדות לצד כזה או פוליטי או אחר, בלי קשר, אנחנו מפרסמים, אנחנו קצת פרסמנו תוצאות נגד נתניהו ונגד הליכוד ונגד אחרים.
בסדר, השורה התחתונה היא שיריב עוד פעם מתמודד עם המציאות. אתה לפני רגע החמאת לו על התוצאות המדויקות, עכשיו אתה אומר לו, יש טענה שאתה מוטה.
אבל אני אגיד לך עוד מילה אחת.
לא, בכלל לא.
אבל יריב,
שנייה.
אני רוצה לומר עוד מילה אחת משלימה לשאלה הראשונה ששאלתם. אנחנו מתעסקים לא רק בסטטיסטיקה, אנחנו מכון מחקר שבעצם משתמש גם בעולמות של סוציולוגיה, גם בעולמות של פסיכולוגיה, גם בעולמות של כלכלה התנהגותית, ואנחנו הולכים להטמיע עכשיו גם בינה מלאכותית. זה בעצם 10 רמות לפני כולם, זה כמו להתווכח בין פייפר לבין F-15. וזאת הסיבה, בין היתר שבגללה אנחנו מגיעים לדיוק הזה, ובדרך כלל אנחנו הראשונים שמזהים את המגמה, ושבוע, שבועיים אחרינו, כל הסוקרים מתיישרים. זה מה שקורה במחירות.
אני רגע, אני רוצה להתקדם.
מומו, על הבחירות, בוא נדבר רגע על הבחירות הכלליות. מגמה, על מה אנחנו עומדים, כמה יש לגוש נתניהו, לאן זה הולך, מי הילד, כל הדבר הזה, איפה אנחנו עומדים?
הבחירות האלה, כרגע אנחנו נמצאים בטייקו סטטיסטי, 59 לזה, 59 לזה, 60-60, כל הסוקרים הם דוגמים, לא כולם יודעים עוד עדיין מה הם יצביעו. אפשר להגיד על הבחירות האלה בשונה מהבחירות הקודמות, על 2-3 מגמות מאוד מובהקות. א', 97-98% מהבוחרים יודעים מה הם יצביעו, או לאיזה גוש הם יצביעו. מקסימום אולי מתלבטים בתוך הגוש, בין מפלגה כזאת למפלגה אחות, לא רלוונטי כרגע. הבחירות האלה יוכריעו, ה-61 או לא 61 לצד הזה או אחר, רק על אחוזי הצבעה, כשבעצם שני הגושים שיקבעו את הנושא הזה מבחינת אחוזי הצבעה זה מצד אחד האוכלוסייה הערבית, שהשאלה אם היא תהיה כמו במועד א' עם 40 ומשהו, עם 50% הצבעה, או כמו במועד ג' בעידן המצלמות עם כמעט 65% הצבעה, מה שמשנה את התמונה מצד אחד, וכמובן מהצד השני זה הליכוד וש"ס, שבאופן די היסטורי, נמצאים בפיגור מסוים באחוזי הצבעה בריכוזים שלהם מול ריכוזי השמאל והמרכז. בפעם האחרונה טוענים שעוד פחות הגיעו להצביע.
על כמה הגוש עומד היום? אצלך על 61, 60?
אלינו, אנחנו מאוד, על 61, מאוד קרוב, בין ה-60 ל-61, הם ממש קרובים ל-60.
יהיה לו 60 להערכתך? 61, סליחה, יהיה לו 61?
אני אומר עוד פעם, זה מאוד תלוי. אם אחר הבוקר הערבים יצאו בהמוניהם והליכודניקים לא יצאו, לא יהיה. אם זה יהפוך, אז בוודאות כן. מעבר לזה, אי אפשר להגיד כרגע.
הילד תעבור?
לדעתי לא, אבל זו דעתי.
אתה יודע, זה קצת בעייתי, אתה אומר מדע מדויק וכולי, ואז אתה אומר לדעתי.
אני אסביר לך מה זה לדעתי, לדעתי המקצועית,
לא
לדעתי הפוליטית.
דרך אגב, גם לדעתי היא לא תעבור, כי לא רואה מהבייס שלה. אתה לא צריך להיות סוקר בשביל זה, אין לה בייס.
אז מה אתה רוצה?
לכן אני אומר את זה.
אני לא סתם מציק, ואני אומר לך, אני אומר לך, שכשאני רואה דיירקט פולס, אני לא מתבייש, אני יודע פילבר הוא אידיאולוג, בניגוד למכונים אחרים שהם לא אידיאולוגים.
כן, זה כמו שערוץ 14 מוטה, וערוץ 12 לא מוטה אצלך, יפה.
נכון, כי בערוץ 12 הם מביאים את
מי... ובן כספיק לא מוטה.
נכון,
כי הימין מוטה והשמאל לא מוטה. אתם אין לכם אג'נדה.
די, כבר עם אתם.
אתם האמת.
אז בוא תשמע את האמת. שערוץ 12 עושה משדר שנפלה ממשלה, הוא מביא את מיקי זוהר שמדבר שם בדיוק כמו האחרים, ואצלכם בערוץ 14 אתם לא מביאים איש אחד שחושב אחר.
נכון,
זה ההבדל.
אתה היית הרבה בערוץ 20,
זה ערוץ 20 וערוץ 14, וגם בטל ב-60 לעומת כל מי שהיה שם לידי.
אוקיי,
אפשר לענות תשובה אחת מקצועית בעניין הזה?
כן,
אני אמרתי לדעתי לא בגלל עניין פוליטי כזה או אחר, אלא אידיאולוגי כזה אחר, אלא בגלל שמנדטים לא יורדים מהירח. מנדטים עוברים מאיזשהו מקום, וזה גם לא מנדטים, זה בסוף קולות. וכשאתה מחפש מי מחליף את דעתו, מי משנה דעתו, מי עובר מאיפה לאיפה, אתה צריך לחפש לא רק מי קיבל, אלא מאיפה זה ירד. הילד נמצאת באיזשהו מין מיצר כזה, שהיא תקועה בין כחול לבן, תקווה חדשה, לבין הליכוד, ציונות דתית, שני המקומות האלה, המיצוק של הקשיחות של הבוחרים היא מאוד מאוד גבוהה. הסבירות, כמו שאני מנתח אותה כרגע, מבחינה מקצועית סטטיסטית והבסיס התהליכים, שבאיזשהו מקום יתחילו, אנחנו מדברים עוד פעם לא על מנדטים אלא על קולות, ש-80-90 אלף איש יעברו פתאום ממפלגה למפלגה, בסיטואציה הפוליטית הנוכחית היום, זה בסבירות מאוד נמוכה, ולכן אני בא ואומר שהיא כרגע נמצאת עם ה-70-80 אלף קולות שיש לה, ומאוד קשה לגייס את השאר.
אוקיי. שלמה מומו פילבר, דיירקט פולס, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה הערב.
תודה,
פרסומות. שלום לאלוף במילואים יצחק בריק.
שלום, בוקר טוב.
לשעבר מפקד המכללות הצבאיות, חבר תנועת הביטחוניסטים. ראיתי מאמר שלך שאתה מאוד לא אוהב את הבהילות במינוי רמטכ"ל עכשיו.
כן, אני יכול להסביר?
בוודאי.
תראה, מבקר המדינה הוציא דוח קשה מאוד, לפני מספר שנים, על בחירת הרמטכ"ל. הבחירה על פי הדוח נעשית מתחת לרדאר במחשכים, אין קריטריונים. כל שר ביטחון ממציא את הקריטריונים של עצמו. שר ביטחון מחליט על מי להתייעץ, עם מי להתייעץ ועם מי לא. בדרך כלל המועמד שעליו הוא החליט לא משתנה כתוצאה מהתייעצויות שלו, מה שאני קורא לזה עבודה בעיניים. תהליך זה מביא לבחירת רמטכ"ל על פי שייכותו לקבוצה, קשרים, ולא בהכרח לטוב ביותר. מה שאני קורא חבר מביא חבר. 49 שנה האחרונות כיהנו 13 רמטכ"לים. מתוכם 10 עם קומטות אדומות, וזה מתוך פחות מ-10% של הלוחמים של צה"ל, שהם הקומטות האדומות, שהם מהווים 77% של הרמטכ"לים ב-49 שנים.
כשאתה אומר שקומטות אדומות, זה בעצם כולם הגיעו מחטיבת הצנחנים.
צנחנים, מטכ"ל, זה מחובר.
אוקיי.
אבל יש עוד שאלה מקדמית, רגע, לפני, הרי הרמטכ"ל נבחר מהמטכ"ל. אז לפני שאתה הולך לרמטכ"לים עם הקומטה האדומה, בוא נדבר על המטכ"ל, כמה אלופים הם באים מחילות מסוימים, והאם שם זה פחות העניין, הרי הרמטכ"ל זה רק בסוף. זה גם במטכ"ל נכון? גם המטכ"ל זה חומטה?
בוא עוד שנייה נדבר על אלופים, תן לי רק לגמור את התזה ואני
בבקשה,
מדבר על אלופים.
בבקשה.
כבר היום בכל תפקיד מפתח, אלופי הפיקודים המקנים היום הם בעלי קומטות אדומות. תסתכל על כל אלופי הפיקודים. כלומר, כבר סגרו את האופציה לרמטכ"ל הבא לעשר שנים בבור. כלומר, אנחנו ממשיכים עם אותו מאפיין של קבוצתיות. האם מבחינה הסתברותית אין אחרים שהם טובים? רק פחות מ-10% מהלוחמים אפשר לבחור את הרמטכ"לים? עכשיו, במבחן התוצאה, כשאני מסתכל על השנים האחרונות בעיקר, זה לא הוכיח את עצמו. מה שקורה היום בצבא זה פשוט בלתי יאמן, אבל זה לשיחה אחרת. אם תרצה, נעשה אותה.
בוא נדבר רק בשביל לסיים את התזה. המינוי הרמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר, ההחלטה לאפשר את המהלך הזה, בעיניך זה דבר נכון, או שצריך לחכות לממשלה הבאה?
א', זה ממש לא נכון. צריך, ואני אגיד לך שהתזה שלי גם בונה את התהליך, למה זה צריך להיבחר בממשלה הבאה? משום שמי שיעבוד עם הרמטכ"ל הזה, זה יהיה הממשלה הבאה. זה לא משנה מי זה יהיה. זה יכול להיות ימין, זה יכול להיות שמאל, זה יכול להיות מרכז. זה בכלל לא משנה. אני לא עוסק בפוליטיקה. מי שצריך לבחור את הרמטכ"ל הבא, הם אלה שינהלו אותו את העניינים. זה השר ביטחון שיהיה, זה ראש הממשלה שיהיה. ולכן אני בא ואומר שכבר היום צריך לחוקק חוק שישנה את התמונה, איך בוחרים רמטכ"ל, ותן לי עוד דקה ואני אסביר את זה. צריך לשנות את החוק ולהקים ועדה של בכירים מומחים בביטחון, שיקבעו קריטריונים ברורים לגבי התאמה לכהונת הרמטכ"ל, כמו יכולת מבצעית, יכולת ניהולית וארגונית, הבנה עמוקה במבנה ותרבות הארגונית של צה"ל. יכול להיות רמטכ"ל מצוין ביכולתו המבצעית והרעיונית שלו, אבל אם כל הבסיס מתחתיו קורס, קרי היכולת בשטח, הרי שאי אפשר לבצע את הרעיונות.
רגע, אלוף בריק, בין השורות אתה פה לא ממש מפרגן לכוכבי, ולפי מה שאתה אומר, אתה דווקא רוצה לתת עכשיו לכוכבי להישאר עד להקמת ממשלה חדשה, שהרי תיאורטית זה גם יכול לקחת שנה ואולי יותר, אם לא תהיה הכרעה בבחירות, אנחנו הולכים לעוד בחירות ולעוד בחירות, מי יודע מתי תוקם ממשלה, אז אתה רוצה לתת לכוכבי עוד זמן?
אני לך אומר את הדבר הנורא פשוט. אין ספק שאם הדברים יימשכו לאורך זמן, אז יצטרכו לעשות מעשה. אבל אנחנו צריכים לתת קרדיט שבעוד חודשיים שלושה ממשלה חדשה. אז זה צריך לבנות, וצריך לפחות למועד הזה לחכות. אני גם בא ואומר שצריך להחליט חוק שלא יגיע רק מועמד אחד של שר אחד, בדרך שזה פועל, כמו שאמר מבקר המדינה, שזה פועל במחשכים ולא באופן לא רציני, ללא קריטריונים, אלא להביא מועמד שוועדה חיצונית מבוססת על ידי אנשי ביטחון מצוינים, תבחר שלושה, מתוך הצבא, או יותר נכון, תקבל לבחירה, תבדוק אותם על פי קריטריונים, לא רק של יכולת מפרד, גם ניהולית וארגונית, לשקם את הצבא הזה, להביא את זה לדיון שלושה,
בפני הממשלה. אז איך אתה מסביר את האירוע הזה, שגנץ כל כך להוט, עכשיו למנות את הרמטכ"ל?
תראה, יש בזה כוח ענק, אתה צריך להבין, גנץ ממשיך להיות בפוליטיקה, הוא יכול להיות גם שר הביטחון הבא, הוא יכול להיות אולי ראש הממשלה, אני לא יודע. הנקודה היא שברגע שאתה הוא זה שמנית את הרמטכ"ל, נוצרת מחויבות.
רגע, אבל אלוף בריק, יש לי בשבילך הסבר חלופי. יכול להיות שאומר לו גנץ, בדיוק הוא נשען על הדברים שאתה אומר, מינוי הרמטכ"ל הוא בסוף מינוי פוליטי, הוא לא מינוי מקצועי של הדרג הפוליטי שממנה את ראש המערכת. אני חושש שהדרג הפוליטי הבא ימנה את האדם הלא נכון, וטובת ישראל, וטובת המדינה, וטובת צה"ל, אני רוצה למנות, כי אני חושב שאני אמנה את האדם הנכון.
ידידי בני גנץ, אני עונה לו ולא לך, שר ביטחון, או אתה, או מישהו אחר, שכנראה ידע לבחור את האדם המתאים לא פחות טוב ממך, אלא ההבדל בינו לבינך, שאם הוא יהיה שר הביטחון, הוא צריך לעבוד ממנו יום איתו יום ולילה, צריך להיות אמון הדדי, ואל תרוץ לבחור לאחרים את הרמטכ"ל.
אתה מחזק את הביקורת, כי כשאתה אומר הוא יצטרך לעבוד איתו יום ולילה, ולכן צריך לתת לו לבחור, אז הנה אתה אומר, לא צריך פה מינוי מקצועי, צריך פה מינוי של כימיה בין אנשים, מחויבות בין אנשים. אתה עכשיו מחזק את התזה שיצאתה
נגדה. צריך למנות את הרמטכ"ל, שר ביטחון, שיעבוד איתו, לא מי שיכול להיות ש...
אבל לא השקצת לכל מה שאמרתי. אמרתי, כל מינוי הרמטכ"ל צריך להשתנות. לא שר הביטחון הבא צריך למנות אותו. צריך לשנות את החוק, וצריך להגיע לממשלה עם מספר מועמדים על פי קריטריונים שנקבעו מראש. הממשלה תחליט ותדון על כל השלושה בהמלצת אותה ועדה, ובסוף תבחר את הרמטכ"ל המתאים ביותר, ולא שר הביטחון הוא לבד זה שיחליט. עכשיו אותו שר הביטחון שיהיה עד, אחרי החלטת ממשלה, שיהיה חלק בדיון, יהיה לו את הבסיס הרבה איתן לעבוד. זה הסיפור. לכן הוא אומר, אחד הדברים הכי בסיסיים, ולשנות את תהליך בחירת הרמטכ"ל, מה שקורה היום זה פלאפ אחד גדול.
אני חושב שהרמטכ"לים האחרונים...
בוא נתקדם.
לא מרששים את התזה שלך, הרמטכ"לים בסך הכל טובים.
בוא נתקדם. מה אתה אומר על התירוץ של היועמ"שית, על זה שהיא אישרה את המבצע בעזה בלי אישור של הקבינט? אתה חושב שזה לגיטימי שדרג נבחר יצא למבצע בלי אישור קבינט? זה לא לגיטימי? התירוץ שלה לגיטימי? התירוץ שלה לא לגיטימי? מה אתה אומר?
זה מאוד לא לגיטימי.
מה?
אני חושב שהחוק מחייב את הנושא הזה שהקבינט הוא זה שיבחר. דרך אגב, זה קרה בתקופה של ביבי נתניהו. אם אני זוכר, בחגורה שחורה, הוא גם ניסה להעביר החלטה, ואז מנדלבליט לא אישר לו, אמר, הקבינט צריך לאשר את זה, משום שיש מצב, זה יכול להתפתח למלחמה. ויש חוק במדינת ישראל שקבינט מחליט על כל דבר שיש גם סיכון שהוא יתפתח למלחמה. הטענה של היועצת המשפטית, שלחשו לה באוזן, שאין שום סיכוי שמה שנקרא עלות השחר יהפוך למלחמה. ואני אומר, זה קשקוש אחד גדול. מאיפה בכלל מגיע הרעיון הזה? תראו לעצמכם כרגע שמטוס זורק פצצה חכמה והיא מתפקששת והיא פוגעת במרכז אוכלוסייה של עשרות ילדים ומבוגרים נהרגים. אגב, כמו שקרה לנו במבצע נווה זעם, שיש ארבע פגזי ארטילריה טועים, הרגו מעל 100 אנשים. עכשיו, ברגע שזה קורה, וזה יכול היה לקרות כטעויות קורות, באותו רגע מתחילה תסיסה אדירה ביהודה שומרון, זה יכול להביא למאומות אדירות של תנזינים רובים שיורים לכל עבר, זה יכול לפתוח מאומות בתוך מדינת ישראל.
הערה קטנה, אתמול היה מבצע בשכם, וגם שם היה יכול לקרות בדיוק מה שאתה אומר, על פי מה שאתה אומר, צריך לכנס את הקבינט כל חצי שעה פה.
ממש לא, לא צריך לכנס את הקבינט כל חצי שעה, ויש הבדל ענק מה שקרה בשכם, שאתה הולך למצב נקודתי, אתה מחפש מחבל, שאתה יורד, אתה הורג שניים, שלושה, לבין פצצה שהורגת עשרות, שזה מהיר את כל העולם מתרדמתו, זה מהיר את הערבים מתרדמתם, כאשר הם בתוך מדינת ישראל מתחילים מאומות.
ומה עושים עם החשש מהדלפות? אתה מכנס, אני בעד לכנס את הקבינט, אני חושב שהיה צריך, אבל מה עושים עם החשש מהדלפות? אתה מכניס שרים, אנשים פוליטיים, כולם במערכת בחירות, לא כולם תמיד היו יודעים לשמור על ה...
חלק מתנגדים, רוצים להכשיל.
יפה, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, לא?
תקשיב, אני לך אומר, או שאנחנו במדינת חוק ודמוקרטיה, או שמדלגים על הכל, ושלושה אנשים קובעים את מה שקורה. דרך אגב, מה שקורה בצהל,
ומעדיף שלושה אנשים על בן אדם אחד, דרך אגב, שיקבעו.
כן, מה שקורה היום בצהל, 16 שנים, שאנחנו נכנסים לעובי הקורה לגבי המצב, המוכנות של הצבא למלחמה והעורף, שאנחנו בבעיה קשה מאוד, נובע מכך שהקבינט לא בדיון בכלל. אני לא יודע אם לא עושים דיונים בקבינט על תפיסת ביטחון, על גודל הצבא.
בריק, אני רוצה רק לסיום להגיד לך שאני ראיתי אותך לפני כמה ימים באולפן ערוץ 14, ואתה פשוט נראה נהדר. אני לא יודע, אני חשבתי שאתה בן אדם מבוגר, היית במלחמת הכיפורים, כמדומני, נכון?
כן, ודאי.
תשמע, אתה פשוט נראה מעולה לגילך, מעולה.
תודה רבה.
חזק, אתה עושה ספורט? מה...
אני לא, אבל אני חושב הרבה.
אוקיי, ויטלי מאוד. תודה שדיברת איתנו.
אין ואדמה, תודה.
אינו, אתה צריך קצת לגוון, אתה רואה יותר מדי ערוץ 14.
לא, הייתי באולפן ראיתי אותו.
הבנתי.
באולפן, הוא בא להראל. פרסומות בבקשה.
ישראל זה גם, עם ישראל זה גם יהודים בגולה?
ברור, מה
כן, אז אתה מיעוט קטן, אדוני. אז בעם ישראל אתה מיעוט קטן. רוב היהודים בעולם לא תומכים באג'נדה שלך, לא תומכים בכיבוש, גם לא תומכים בנתניהו. פעם הבאה שאתה שואל אותי שיש לך רוב בעם ישראל, אין לך.
מאוד מעניין מה שאתה אומר.
נכון?
מאוד מעניין. פשוט מרתק פה הנושא הזה. תן לי לישון על זה איזה יום יומיים.
אין לך תשובות,
תן לי לישון על זה איזה יום יומיים.
קח את כל הסוף שבוע.
אז אני מתחיל מעכשיו, בסדר? תודה, אוהב. כן! הלו, הלו, יעקב.
החלומות שנעלמו, אנשי המסיבה בבית. אל השמיים.
מי כתב את המילים?
יעקב
ויצא יעקב מבאר שבע וילך
יאיר שדה
ויפקע במקום
לא יחן גרי מה?
ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותה
לודב להקה שלל הדין מעולה תודה למיכל קאטו של הרעיון זה הולך להיות להיט השיר הזה אתה תראה זה יהיה להיט של הקיץ מגיד זה אמרת שנות ה-90 אני זורם איתך זה יכול להצליח זה וארטיק מסטיק זה וארטיק מסטיק הולך להצליק הפי צביק הפיק הוא כבר הוא 180 שעות ה-70 אוקיי, חבר'ה, סך הכל נראה שתם הטקס. אני רוצה להגיד תודה לשר פלסטר ומיילי בנימינוב, למעיין לויטין, ליובל גלבוע וגם לבני שאולסקי. תודה לדוד זבולוני, תודה לשני רומנו, תודה לרון שיין. רגע, למיכל קדוש לא תודה, אני לא מבין. בהחלט תודה. היינו עינון והשמאלני
תודה לכם שאתה פה
גם מחר, לא?
כך אומרו לי אני עושה מה שאומרים לי
מעולה, נשמע מעניין תהיו איתנו מחר 9, שלום ביי אוהב
שלום ביי
ב-103 FM, אראל סגל ודוד ורטהיים, וב-12 גיא פלג.